ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום נדדתי, מה זה פה, גבעתיים, רמת גן, אף פעם אנחנו לא יודעים הירושלמים, אתה יודע, לירושלמים, מה שהוא בתוך גוש דן זה תל אביב. אז נדדתי למרכז והוזמנתי על ידי רני שוורץ, עורך דין רני שוורץ, ותודה רבה על ההזמנה. ורני שוורץ הוא מייסד, שותף במשרד, ירון אלדר, פלר, הייתי צריך לנקד את זה שאני לא אתאה, שוורץ ושות. ומשרד שמתעסק בעריכת דין כללית ובמיסים בפרט. ותודה רני שאתה מארח אותי.
תודה שנענית על ההזמנה.
מה זה, אתה יודע, אני מרגיש כאן, אתה יודע, שאתה הולך לפעמים למשרד שהוא גדול, ואתה יודע, אתה אומר, הלאה, אני אפגוש אנשים שאתה יודע, מתנסים והכל, ומהרגע שנכנסתי, כולל הפקידות, אני מרגיש כאן, אתה יודע, כאילו נכנסתי לאיזה משרד משפחתי כזה.
כיף לשמוע את זה.
וגם אתה קיבלת אותי באהבה ובזרועות פתוחות, אז תודה רבה. וזה מראה משהו. זה מראה משהו וזה עושה יותר כיף. לבוא ולהקליט.
זה הצליח לנו, כי אנחנו מתכוונים לזה.
זה... אם לא היית מתכוון, זה לא היה קורה. אתה יודע, מה שאתה מקרין, מה שאתה מקרין כבעל בית, זה מה שמשדרות המזכירות שלך, ובכניסה, אני יכול להגיד לך שהייתי השבוע באיזשהו משרד, גם במרכז, ושפגשתי את העורך דין שפגשתי, הבנתי למה המזכירה התנהגה עליי בכניסה.
אנחנו גאים בזה. גם אם אתה מסתכבב במשרד שלנו, אתה גם רואה שגם העיצוב שלנו והבחירה שלנו בדברים היא שונה. כי אנחנו לוקחים את זה גם לעולם המקצועי, אנחנו רוצים לעשות את זה קצת אחרת.
יפה, אז בגלל זה אנחנו גם מדברים. נכון. ושכמו שאמרת ודיברנו קודם, אנחנו מדברים בגובה העיניים. אז נכון, אפשר להתעסק בדברים גדולים בגובה העיניים, אז בוא תספר לכולם למה אני כל כך מבסוט, ומי זה רני שוורץ ואיפה הגעתי, חוץ ממה שכבר אמרתי, ובוא נצלול בגלל שיש לנו נושאים מאוד מאוד חשובים של מיסוי לדבר, וישבנו, ממש התכוננו לזה, אתה יודע, אנשים יודעים שאני עושה תחקיר, ואני כבר יודע הרבה דברים חדשים, אז קדימה. מי זה רני שוורץ? אז
קודם כל צחי, אני רוצה להגיד תודה שאתה מארח אותי בפודקאסט המקסים שלך.
תודה
באמת,
רבה.
באמת, יוצא דופן בנוף. אז אני עוסק במיסוי. אני מומחה במיסים, אני יוצא במקור, תחילת דרכי הייתה ברשות המיסים, בעולם המיסוי העקיף.
פה בתל אביב? ומחס,
גם פה בתל אביב, מע"מ ומכס, כבר הרבה שנים, אני עכשיו שמחשב בראש, ב-16, יותר, למעלה מ-17 שנה האחרונות, אני מייצג נישומים.
אתה יודע, אלה שרואים אותך עכשיו בדיוטוב אומרים, מה זה הנוכל הזה? הוא נראה צעיר.
איזה יופי, יאללה, היה שווה רק בשביל זה. ובאמת, בעשרות שנים האחרונות אני כבר מייצג נישומים, נישומים, לצורך העניין זה הפציינט שלנו, אצל הרופאים זה פציינט, אצלנו זה נישומים, זה אנשים שחייבים במס, גם במישור אזרחי, גם במישור פלילי, אנשים שמוצאים את עצמם בעצם בהידיינות מול רשות המיסים, או נערכים לקראת הידיינות, כי כולם משלמים מיסים, כמו האמרה הידועה, שיש שני דברים ודאים בחיים, המוות וזה שתשלם מיסים. אז אנחנו בעצם משרד בוטיק, בזה אנחנו מתמחים, בייצוג נישומים, בכל תחומי המס ובכל השלבים השונים שבהם אתה נמצא בהידיינות עם רשות המיסים. חוץ מזה, אני גם משמש כיושב ראש ועדת מיסים עקיפים בלשכת עורכי הדין, ואנחנו משתדלים בכלל לייצג נישומים, גם כאלה שידם אינה משגת ייצוג הולם, אז אנחנו משתדלים להיות שם בשבילהם, כי ככה אנחנו.
כן, אתה יודע, אנחנו מדברים לפעמים על מצבים, ומי כמוני שחווה את זה, שנפלתי עם עסק ודווקא בחור ממעם החליט להציק לי, ובלי צדק. הכל נפטר, ברוך השם, בגלל שסך הכל לא היה לו קייס, הכל היה בסדר, ושילמתי, והכל היה מצוין, ובסוף קיבלתי יחס נהדר מהנהלה. פשוט ידעתי לדבר, אבל א', לא לכל אחד יש את היכולות האלה, ב', מה שלי היה חסר ידע. ואנחנו יודעים שהניצחון בדברים האלה, אתה יודע, אני תמיד מסביר לאנשים מה ההבדל בין עורך דין טוב לעורך דין פחות טוב, רואה חשבון טוב ואחד פחות טוב, זה לקחת את אותו חוק שלכולם יש, ולדעת לשחות בו. אז רני, אתה יודע, אני רוצה שנזרום כבר לתוך הנושאים, ואני חושב שהנושא הראשון שאני רוצה שנדבר עליו, זה נושא של ירושות ומתנות, או כמו שאנחנו קודם כל דיברנו עליו, אמרנו העברות בין דוריות, שבדרך כלל זה יהיה הבסיס, ואנחנו יודעים שזה עבר גם תהליכים ושינויים. נכון. ואני רוצה שנדבר עליו בשני פנים. אתה יודע, היתרון שיש לי פה במשרד, שאתה יודע, שאני מדבר עם עורכי דין של נדלן, אני יכול למקום הצער של הנדלן. פה אולי נדבר גם על קצת דברים אחרים, כמו מניות ודברים, אז בוא תיקח אותי לתוך העולם הזה, ובוא נתחיל עם המתנות, בסדר? בגלל שירושות, אנחנו עוד מעט נדבר על תכנון, ושם אנחנו נדבר גם על המתנות.
תראה, צחי, ההבדל בין ירושה למתנה הוא נורא פשוט. ירושה זה ביד קרה, ומתנה זה ביד חמה.
כן.
אז לכאורה תמיד אומרים שעדיף ביד חמה, אבל לגבי מס זה לא בהכרח נכון. ועכשיו בנימה רצינית, ההורשה והמתנה הם שתי טרנזקציות שבהם עובר נכס מאדם אחד לאדם שני בלי תמורה. מערכת המס ברוב המקרים מתייחסת לסיטואציה הזאת כמעט אותו דבר, בין אם הנכס מגיע אליי בהורשה או בין אם הנכס מגיע אליי במתנה. אבל המקומות האלה שיש שוני הם מקומות שצריכים להיות ערים אליהם, כי אחרת אנחנו נקלעים לתאונת מס. יכול לתת מספר דוגמאות. ניקח לדוגמה קודם כל את הדבר הבסיסי, וזה העברת נכס נדלן במתנה, לעומת העברת נכס נדלן בהורשה. כשאני מעביר נכס נדלן לקרובי במתנה...
אנחנו מדברים מגורים.
כל נכס נדלן כרגע, כשאני מעביר נכס נדלן, אנחנו צריכים להיות ערים מה את תוצאות המס. כאשר אני מעביר דירת מגורים, יש תוצאות מס מסוימות, וכשאני מעביר נכסים שהם לא נדלן בכלל, יש תוצאות אחרות. ככלל, אנחנו מדברים על זה שבהעברת נדלן במתנה לקרוב, יש שליש מס רכישה. מה זה שליש מס רכישה? ישאל השואל, שליש ממה? שליש מהמס המלא במחירה רגילה. לעומת
שאם הדור... היינו משלמים, בוא נסביר לציבור, שאם נגיד אין לך דירה, ואתה עכשיו קיבלת דירה שהיא מיליון שקל, אז המס שהיית אמור לשלם, מס רכישה, אם היית קונה את זה, זה היה אפס. ואתה תשלם שליש מאפס, אז זה כלום.
אפס, נכון.
אבל אם זה היה נכס שני, אז אתה תשלם את השליש מה8% שכרגע זה מס הרכישה.
נכון. זה השליש
מהמס... זה אני מדבר במגורים.
זה השליש מהמס שהיה צריך להשתלם.
נכון.
בהורשה, גם את זה אין לנו. כלומר, בהורשה, ההורשה, עד כמה שהאירוע הזה עצוב מבחינת הסיטואציה שהאדם נמצא בה, הוא משמח מבחינת מס, כי הורשה אינה אירוע מס. וכאשר אדם מקבל נכסים אגב הורשה, אם נתמקד רגע בנדלן, אין אירוע מס, לא שליש מס רכישה, לא מס שבח, אין אירוע מס. אז על פניו יגידו, בוא נעביר את הכל תמיד בירושה ולא ניתן אף פעם במתנה. אז גם בהיבט המיסוי צריך להיות ער לעוד נקודה. למה? קחו לדוגמה בדירות מגורים. בדירות מגורים יש פטור מיוחד בחוק מס שבח, שמדבר על, זה נקרא סעיף 49(ב)(5). מציין את הסעיף כי כשמדברים עליו, הרבה פעמים אומרים את המספר סעיף, כי הוא כבר כן. מכונה במספר הסעיף. והפטור הזה הוא בא ואומר שדירה שהתקבלה בירושה, יכולה להיות זכאית לפטור ממס שבח, רק בגלל שהתקבלה בירושה. לא בגלל שהיא דירתכם היחידה. יש פטור לדירה היחידה. לפעמים יש דירה שזכאית לפטור רק בגלל שהתקבלה בירושה. אבל כדי שאנחנו נהיה זכאים לפטור הזה, של מכירת הדירה שקיבלתי בירושה, אני צריך לוודא שהמוריש, זה שכבר מת, זאת הייתה דירתו היחידה בעת ההורשה. כלומר,
אולי בגלל זה אין כאן את המס רכישה, בגלל שבעצם אנחנו הופכים, זה הופך להיות פעולה שקופה שמורידה אליי את הזכות של המוריש, את הפעולה המיסויית של המוריש.
ייתכן, את צריך לזכור שכל הורשה של נכס מקרקעין, לאו דווקא דירה, היא אין בה מס רכישה. פה אנחנו מדברים ספציפית על דירה. ועכשיו, אם המוריש הוריש את דירתו היחידה, בהתקיים עוד תנאים, אני אהיה זכאי בפטור ממס שבח במחירת הדירה.
עכשיו, גם אם יש לי יותר מדירה אחת.
גם אם יש לי יותר מדירה אחת. עכשיו ניקח את הסיטואציה הבאה. המוריש נמצא על ערש דווי כבר, מותו, הוא קרב למותו, הוא מחזיק בשתי דירות. הוא יכול לעשות שתי פעולות, הוא יכול לעשות פעולה אחת, להוריש את שתי הדירות. ואז המצב הוא שהיורשים שלו לא יהיו זכאים בפטור מס שבח על הורשה, מכיוון שזו לא הייתה דירתו היחידה, או שהוא יכול לעשות רגע לפני שהוא עוזב אותנו, להעביר דירה אחת במתנה לקרוב ולשלם שליש מס רכישה, ואת הדירה השנייה להוריש באותה דירתו היחידה.
בסיכום, זו אותה פעולה שהיה יכול לעשות אם הוא היה מוכר את הדירה. נכון. אם היה לו שתיים, אם הוא מוכר דירה אחת והוא מחויב במס,
נכון.
הרי בדירה השנייה הוא נהיה פטור, היא נהיית דירתו היחידה.
נכון, פה זה עוד יותר, הרווח הוא נוסף, כי העברת הדירה במתנה לא חייבת במס שבח. השנייה, יש לי שתיים, הראשונה שאני מעביר עכשיו, לא תהיה חייבת במס שבח כי זאת מתנה, והדירה היחידה תקנה, הוא יקנה ליורש שלו פטור ממס שבח. כלומר, הוא לא רק מוריש דירה, הוא גם מוריש פטור ממס שבח, וזה הגדלת הנכסים המורכים.
אני חושב שהבשורה כאן, או הצעקה כאן, זה לאלה שמורישים, ולא, חלקם יש להם יותר דירות, יש להם יותר נכסים, שאחד הדברים שבן אדם, שאתה אף פעם לא יודע מתי אתה תלך לעולם כזה, אבל כשאתה מתחיל להתכונן חוץ מצוואות והכל, לך תעשה תכנון מס בהורשה. לך תעשה תכנון איך הדברים יעברו הלאה, כדי שבסופו של דבר, הרי מה האינטרס של כולנו, שלילדים שלנו יהיה יותר, שהילדים שלנו יקבלו יותר ויישאר להם יותר, ואם אנחנו גורמים לזה שהם יוכלו למכור אחר כך בלי מיסים, אז צריכים לשבת. השאלה אם גם אתם עושים פעולות כאלה.
אז צחי, אתה נוגע בנקודה, אני נתתי דוגמה נורא פשטנית של בן אדם שמוריש שתי דירות. אבל בואו, אנחנו חיים במדינה כן. שיש אנשים שיש להם צבר נכסים שהוא גדול מזה.
אנחנו היינו הרי בחוק שלו דירה שלישית.
היינו בחוק דירה. אתה היית, היית שם כוכב.
כן.
אנחנו מדברים על סיטואציות שבהם אתה מוריש הרבה נכסים, אתה מוריש דירות, אתה מוריש עסקים, אתה מוריש מניות, אתה מוריש תיק ניירות ערך. יש סל גדול של הורשה, תכנון נכון של ההורשה, לאו דווקא בהיבט המס, הוא יחסוך מיסים ויחסוך בעיות ויאפשר תשואות הרבה יותר טובות אם יעשה תכנון ערב ההורשה. יש פתרונות של הקמת נאמנויות כדי שיאפשרו שליטה יותר טובה.
תסביר לי את זה.
אני אסביר
בגדול, אל תיכנס לזה.
כן, ממש בגדול.
אנחנו לא בקורס משפטים.
ממש בגדול. הכלי הזה של נאמנות הוא כלי שלא היה נפוץ כל כך בישראל. הוא לא היה נפוץ, הכרנו אותו תמיד מדברים רחוקים במדינות הים הרחוק, שם מאוד מורגלים בנאמנויות, אבל קרה משהו במדינת ישראל. הדורות התחלפו, הנכסים נצברו, והיה תיקוני חקיקה שאפשרו להעביר נכס לתוך נאמנות. העברת נכס לתוך הנאמנות היא בעצם מפרידה את יוצר הנאמנות, מי שמקנה את הנכס לנאמנות מהנכס, והנכס עכשיו נמצא תחת סט הוראות עבור מישהו שמחזיק אותו עבור אחר. זה הנאמן שמחזיק את הנכס עבור הנהנה. הכלי הזה יאפשר בעצם שליטה של המוריש או של אדם שיום אחד לא יהיה פה, יאפשר שליטה יותר טובה ביישום הרצונות שלו, מה שאי אפשר לעשות באמצעים כמו של צוואה. אז לכן תכנון נכון של ההורשה הוא לא רק בעולם המס, הוא גם בעולם המס, והדברים האלה משתלבים, כי בעצם אנחנו רוצים להבטיח תשואות מהנכס הזה, שהנכסים לא ילכו לאיבוד, או שהנכסים לא ישחקו.
אז תגיד בהחלט לי משהו, אני, אתה יודע, יש משהו שאני כל הזמן מציק לי, נכון שעוד לא הגענו לזה, אבל אני מפחד שאני אשכח. נגיד שיש עכשיו סיטואציה שאני מחליט לתת לבן שלי לכאורה מתנה, שים לב. ואני אומר לו, שמע, יש לי דירה ששווה 2 מיליון שקל, לך יש מיליון שקל, תן לי מיליון שקל, תעביר לי מיליון שקל, ואני אתן לך את הדירה של 2 מיליון שקל, לכאורה נתתי לך מתנה. העברנו מתנות בינינו.
כן.
מה הסיכון שלו, ובאמת זה סוג של מתנה, שליש מס רכישה, הוא ישלם.
אני ההמלצה שלי,
איפה זה
יהיה? כן, אז זהו, אז איפה זה יהיה, איפה עובר פה הקו הגבול? ההמלצה שלי היא קודם כל, אם יש גורם לא להתעסק איתו, זה לא להתעסק עם רשות המיסים, ותכנון כזה
אתה
הוא
אתה יודע שאני ידוע בתור זה שאומר, תעשו הכל ככה.
כן.
תשנו בלילה, לא תשנו בלילה מסיבות אחרות.
בדיוק, בדיוק. ולכן, מה שאתה הצגת בדוגמה שלך, זה לא מתנה. אתה אמרת לכאורה בצדק. כי כאשר יש תמורה, זאת לא מתנה. מתנה זה בעצם העברה של נכס בלי תמורה. איפה אנחנו נתקלים בזה? אנחנו נתקלים בזה בסיטואציה של יש לנו עיזבון, ויש כמה יורשים בעיזבון, וקורה משהו, המוריש מוריש דירה לחמישה אחים, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, מתחילים, והוא גם יש לו כסף, ואז אנחנו מתחילים למצוא את עצמנו בסיטואציות שברור לנו שאם הדירה תירשם על 5 ילדים והכסף יתחלק ביניהם, ניסויית, זה לא תוצאה טובה. זו תוצאה בעייתית, כי אז כל אחד יצטרך למכור חלק מהדירה, וימצא את עצמו חייב במס, וצריך לפעמים לעשות איזונים ושינויים. אז הכלל אומר ככה, כאשר יש תמורה, כמובן שזאת לא מתנה. בהורשה, הכלל הוא מתי העברה בין היורשים עלולה להתחייב במס. היא עלולה להתחייב במס כאשר מכניסים כסף מחוץ לעיזבון. עושים לעיזבון הזה אינפוזיה של כסף, מביאים מבחוץ כסף. לדוגמה, אחד האחים, כדי לאזן בינו לבין האחים אחרים, מביא כסף מהבית, מהכיס שלו, לא כסף שהוא ירש, וכדי קונה את חלקו של האח. זו סיטואציה שהמערכת המס רואה בזה מכירה. איך מונעים את זה?
השאלה, זה יהיה רק בערך שנוסף נכון, מהכסף?
כן, כן.
לא בכל העלות.
לא, בוודאי שלא. רק הכסף שנוסף, רק הכסף.
זאת אומרת, שאם היה עכשיו נגיד מיליון שקל בכיס, והוא היה צריך לשלם מיליון, הרי חצי מהמיליון שייך בעצם לאח שמוכר, נגיד נכון. זה שני אחים, אז הוא צריך את החצי מיליון השני לשלם עליו את מס כאילו...
כי עכשיו, זאת עסקה, זאת עסקה.
ועל זה הוא ישלם מס רכישה?
עלול למצוא את עצמו משלם מס רכישה.
שליש?
כן.
אוקיי.
עלול. עכשיו, אנחנו...
ויהיה גם אירוע של מס שבח?
לא יהיה פה אירוע של מס שבח. לא, מצד האח יהיה אירוע של מס שבח. עלול להיות אירוע של מס שבח.
אבל גם רק על החלק שהוא הביא את הכסף מבחוץ.
כן, תמיד זה רק על החלק שבא מבחוץ. אבל אנחנו...
מגיש את זה כדי שאנשים יבינו.
אבל, אני חושב ש... לפני שאנחנו בכלל, איך קוראים, מתנדבים לשלם את המס הזה, באיזון שקורה בתוך העיזבון, ברוב המקרים, תכנון נכון של עיזבון יכול למנוע את החבות במס הזה.
איך?
איך? התכנון הנכון צריך להביא בחשבון את ערך הנכסים ואת ערך העיזבון הכולל. ישנם אפשרויות להסתלק מעיזבון. לפעמים הסתלקות מעיזבון פותרת את הבעיה. זאת אומרת...
תסביר מה זה להסתלק מעיזבון.
להסתלק, נניח, על פי דין, כאשר אני ירושה, על פי דין, היורשים, לצורך העניין יש משפחה שבה יש בני זוג עם שני ילדים בגירים. הבעל, האבא, הולך לעולמו, אם אין צבא, ההורשה קורית ככה. חצי שייך לאישה, הוא לא בתוך העיזבון. החצי של הבעל מתחלק חצי לאישה, ואז יש לנו עוד שני רבעים שהולך לשני הילדים. אוקיי? אז אנחנו מדברים עכשיו על 50% שיתחלק בחצי לאישה ועוד שני רבעים. במצב כזה אנחנו נחשב נניח יש דירה, אנחנו נצטרך לרשום את הדירה בהתאם ליחסים האלה. 75% של האישה ו-25% של הילדים. 50% היה של האישה, עוד 25% ועוד 25%. איך, מה זה הסתלקות? הסתלקות, יבואו הילדים ויבואו ויגידו, כל עוד אמא שלנו בחיים, אנחנו מוותרים על חלקנו.
אנחנו משאירים את הדירה.
אנחנו מוותרים על חלקנו. ואז, הוויתור הזה לעיזבון, בלי שיש צבא, הסתלקות מהעיזבון, תאפשר את רשום הדירה ב-100% על האם, והאם עד 120,
בלי שזה יהיה אירוע מס?
בלי שזה יהיה אירוע מס. ההסתלקות היא לא אירוע מס. אגב, זה מזכיר את השאלה, מה קורה עם חובות? זה גם שאלה מעניינת. מה קורה אם העיזבון הוא עיזבון שלילי?
קיצרת לי את הדרך.
כן, קפצתי, רצתי. עצה לי הדרך. כאשר בעיזבון יש חובות, העיזבון הוא עיזבון שלילי, אז ברור שאף אחד לא רוצה לרשת את החובות האלה. וזה מקרה שהוא לפעמים מקרה טרגי. כי עיזבון שלילי שמשאיר אחריו חובות, צריך למנוע מצב שהנושים ירדפו אחרי היורשים. רשות המיסים גם יכולה להיות נושת של עיזבון. צריך לעשות את זה, לא נפרוט פה, אבל צריך להיות מאוד זהיר, כי יש דבר שנקרא שומה לעיזבון, וצריך להיות זהיר. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שזה הצד המעניין בהקשר הזה. הפסדים זה לא דבר שאני יכול להוריש. אז אם דיברנו על התכנון הנכון לקראת עד 120, מה אני עושה עם הפסדים? היה לי עסק מפסיד. הפסדים האלה שווים המון כסף. קחו דוגמה פשוטה הבאה.
אני רוצה ש... אתה יודע, לך זה נשמע טריוויאלי.
כן.
לא כל מי ששומע אותנו יודע...
אז אני אמחיש את הדוגמה של הפסד.
ושאנשים אומרים, הפסדים, רגע, איך אנחנו מורישים הפסדים? צריכים לזכור שאנחנו הפסדים, אנחנו מעלים את זה, אנחנו רושמים את זה על השם שלנו. זאת אומרת, מי שהפסיד את הכסף, למשל, אם אנחנו לקחנו, שמנו הון שלנו, שעליו שילמנו מס, השקענו אותו בחברה,
כן.
ועכשיו הפסדנו, החברה הפסידה, אנחנו זכאים לרשום הפסד שאנחנו נוכל לנצל אותו בהזדמנות אחרת. אז זה המשמעות של הפסדים, ולא ההפסד עצמו.
אני רוצה להמחיש את ההפסד הזה. האדם, לא, אנחנו לא מדברים פה על אנשי עסקים גדולים. בוא ניקח אדם, מעמד בניוני, החזיק תיק ניירות ערך קטן, תיק ניירות הערך הזה הניב לו הפסד. הוא השקיע בנייר שצמוד לביטקוין, הנייר הזה הפסיד 80% מערכו. ההפסד הזה הוא הפסד שאפשר להשתמש בו כנגד רווח ממכירת נכס נדלן.
נכון.
הוא ימכור נכס נדלן באותה שנה לצורך העניין, הנכס נדלן הזה יניב לו רווח, מה שבח, שבח. יניב לו שבח, אנחנו נוכל לקחת את ההפסד הזה מנייר הערך, ולקזז אותו ולשלם הרבה פחות מס שבח.
אז רק, רק אני רוצה שאנשים יקשיבו ויבינו, שאנשים צריכים להיות ערניים, שאם הם שמו את הכספים שלהם, והם השקיעו אותם בחברות, או שהם השקיעו אותם במניות, או משקיעו אותם בדברים, כספים שהם הרוויחו והרוויחו ביושר, ושילמו מיסים והכל, ויש לכם דבר כזה שהוא הפסד, תציפו את זה לרואי חשבון שלכם.
בהחלט.
אני יודע כמה זה לי עזר, אני סיפרתי לך שאני נפלתי עם העסק של הקוסמטיקה, תשמע, מי ששומע את הפודקאסטים שלי יודע, ואני יודע שאחד הדברים שהצילו אותי, זה שרואי חשבון שלי הציף לי את זה למעלה, ושמר לי את זה להפסדים, שיכולתי למכור משהו ולא לשלם מיסים, וזה מאוד מאוד עזר לי. ועוד פעם, זה דברים שבאו מהפסדים, כן? אבל לפחות נהניתי מההפסד, אז זה מאוד מאוד חשוב.
ברגעים כאלה של קריסה, ברגעים של משבר כלכלי, אפשר בעצם למצות את הנושא הזה של המס לטובתך. זה נקודת זמן שבדרך כלל אין לאדם כסף ללכת ולהשקיע ביועצים, אבל זה צריך להבין שחיסכון במס פה יניב לתוך קופת הפירוק הרבה מאוד כסף, שלפעמים צריך להיות ער לזה. איך ממצים את הזכות? שימו לב שלצורך העניין, אנחנו שנייה סוטים, אבל זה חשוב לכל המאזינים. כי אדם שנקלע למצב שבו הוא נמצא בפשיטת רגל, או בהליך של כינוס מסוג כזה או אחר.
גם אם הוא רק הפסיד.
גם אם הוא רק הפסיד, הוא מצוי ברגע שהצד שלישי מממש לו את הנכס, והצד השלישי שמממש את הנכס, לא תמיד יש לו אינטרס לצמצם את חבות המס של החייב. לפעמים אין לו אינטרס.
הוא רוצה את הכסף.
הוא רוצה את הכסף, ולא מעניין אותו אם ישלם יותר אותו. מס או פחות מס, כי הוא יודע שהוא יקבל את הכסף אותו. שלו. וכאן זה מקום שאפשר לעזור באמת לאנשים ולהיות ערים לזה, שעם מיצוי נכון של העולם הזה של המס, של ההפסדים, אפשר להרוויח מזה הרבה כסף.
אני רוצה לקחת אותך, אתה יודע, אנחנו אמרנו שזה הורשה ושזה מתנה, אני רוצה לקחת אותך לעוד איזה פינה, שהיא גם לא הפינה האהובה, אבל זה הנושא של גירושים. ושגם שם יש העברה בין בני זוג. ואנחנו יודעים שיש מקרים שבני זוג קונים אחד מהשני את החלקים של הנכס, ויש שם גם כסף בפנים. האם זה עובד אותו דבר גם מבחינת הסכומים?
אז אני לוקח צעד לאחור בהקשר הזה ורגע מחדד משהו. פקודת מס הכנסה, שזה החוק שמכוחו מוטל מס הכנסה, מתייחס לבני זוג, מי הם בני זוג לפקודת מס הכנסה, זה כאלה שהם נשואים. מי שאינו נשוי בפקודת מס הכנסה, הוא לא נחשב לבן זוג.
כשאתה אומר נשואים, אתה יודע, אנחנו כאן עברנו גם בפודקאסט, ומי שיסתכל אחורה, אנחנו עברנו על ידועים בציבור, ועברנו, כן. לא כולם זה נשואים כדת משה בישראל. כן. יש, אנחנו מכירים את הכל. שאתה אומר זוגות נשואים?
נשואים בנישואים שתופסים בישראל, שרשומים בישראל כזוג נשואי.
שזה אומר?
שאני לא רוצה להיכנס להלכות דיני אישות, שאני לא בקיא בהם עד 100%.
לא, אבל אם אני נשוי...
אני יודע להגיד את הדבר הבא. אם אתה נשוי כדת משה וישראל, אז אתה רשום. אם אתה התחתנת בחול בנישואים שתופסים בישראל, נישואים אזרחים ואתה באת וביקרת...
אם אנחנו ידועים בציבור, אני אשאל את זה חד משמעית.
אז לא, פה, אז לצורך חוק מיסוי מקרקעין, ידועים בציבור, בכמעט בכל המקרים, דינם כדין זוג נשוי.
אוקיי.
זה לצורך מקרקעין.
מצוין.
פקודת מס הכנסה קצת שונה בהקשר הזה, היא יותר מורכבת, היא כן מדברת על נישואים, היא בסיטואציה סיטואציות מסוימות, מוכנה להכיר בהפרדה, אם מדובר בבני זוג נשואים שלא מקיימים משק בית משותף.
Okay.
מורכב להוכיח את זה. בהקשר של מיסוי מקרקעין, הסוגיה הזאת של מי הם בני זוג נשואים, או מהו התא המשפחתי, היא עלתה לאורך השנים בהקשרים רבים ושונים. בעיקר בגלל שחוק מיסוי מקרקעין רואה את התא המשפחתי כיחידת המיסוי. כלומר, בצורה הפשוטה ביותר נגיד, שכאשר אדם נשוי, מוכר דירה שהיא רשומה רק על שמו, רואים כאילו גם אשתו מכרה דירה. כלומר, הפטורים נספרים על פני בני הזוג. הנושא הזה לפני כמה שנים הוכרע בפסיקה דרמטית של בית המשפט העליון, שבעצם הכירה בדבר שנקרא הפרדה רכושית. הוא בעצם אמר שיכול להיות במצב של מערכת זוגית, של זוג נשוי אפילו, או של מערכת יחסים של בני זוג מאותו מין, או בני זוג ממין שונה, שהם ידועים בציבור, שהם יחזיקו כל אחד מהם דירה בהפרדה רכושית, תוך כדי חיי הנישואים.
תסביר את ההפרדה הרכושית.
הפרדה רכושית היא נושא שלא מופיע בחוק. זאת אומרת, זה כבר נתון לפרשנות. אני חושב שהפסיקה הולכת לצד מקל יותר של הפרדה רכושית. אז קודם כל, מהי הפרדה רכושית? הפרדה רכושית מדובר על סיטואציה בה ששני בני זוג מנהלים משק בית, שיש בו, מתקיימת בו הפרדה רכושית ביחס לנכסים מסוימים. זה בדרך כלל מגובה גם בהסכם ממון, שמייצר את ההפרדה הרכושית הזאת, וקובע אילו נכסים שייכים לבעל, ואילו נכסים שייכים לאישה, והם צריכים לקיים את ההפרדה הרכושית הזאת במובנים נוספים, חשבונות בנק נפרדים, מימון או הוצאות בחלוקה.
לא נגיד שזה נטל לא קטן.
אבל אפשר לעמוד בו, אני חייב להגיד
לך. לא, לא, א', אפשר לעמוד בו, אבל אנשים צריכים לדעת, שברגע שאתה עושה את ההפרדה הזאת, אתה חייב להתנהל כשני משקים.
נכון.
ולהקפיד על זה, בגלל שאחד הדברים שרשויות המיסים יבדקו, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, יבדקו איפה היו הזליגות.
נכון.
איפה היו ההתחברויות. זאת, לכאורה צריכים לנהל שלושה חשבונות, חשבון אחד שהוא להתנהלות השוטפת,
נכון.
וכל אחד את ההתנהלות שלו, זאת אומרת, לשלם משכנתה מהחשבון שלו והכל, ברגע שזה מתמזג, ולא כל אחד יודע לעשות את זה.
נכון.
וזה די, במצב המסוים זה די מכביד על ההתנהלות, אבל כמו שאמרת, שרוצים למנוע דברים, אפשר לעשות את זה, אבל אני חושב שככה הבהרנו למה הכוונה.
כן. אני רוצה רגע להתייחס לעוד סוגיה, צחי, וזה על הממשק בין ישראל וחול.
יופי. אז אנחנו, בוא נגיד שאנחנו סיכמנו כאן, ואני רוצה לסכם את זה אולי במילה, ש... בכל מה שקשור, ואתה יודע, עברנו על כמה נושאים, ואתה יודע, הבעיה בדברים האלה, שזה כל כך רחב,
נכון.
שאם היינו מחליטים עכשיו שאנחנו עושים סדרה, אנחנו יכולים לעשות סדרה.
בקלות.
הרי אם זה לא היה עניין של סדרה, לא היה צריך כזה גודל של משרד, ואתם לא היחידים, אז, ולא היה צריך כאלה גודל של רשויות מיסים. אז אנחנו, הצעקה כאן, זה לעשות תכנון. גם אם אתם חושבים שאתם מתנהלים נכון, וברגע שיש לכם יותר מנכס אחד, ויותר מנכס זה גם מניות וגם דברים, ואנחנו אף פעם לא יודעים מתי דברים יכולים להיגמר, אנחנו יכולים ללכת ברחוב, אנחנו יכולים
נכון.
סתם לקבל זה אור מזקנה, בעזרת השם, בסיבה טובה. כמה שתתכננו היום נכון את המחר, ככה אתם תגיעו אליו יותר טוב, ואני שמח שאתה רוצה לדבר על חול, ושזה אחד הנושאים, שאתה יודע, אני, כתבו עליי בגלובס, ולא אמרתי לך קודם, שעשיתי את הפודקאסט עם גיא ליברמן, הוא כתב המשקיע שמתנגד להשקעות בחול.
אוקיי. את זה באמת לא ידעתי.
אז הנה, אני אומר לך, עכשיו אני לא מתנגד להשקעות בחול, ואני מסביר את זה בכל מקום, ורק עכשיו עשיתי אפילו על פורטוגל ועל ארצות הברית, בדיוק אני מקבל פה טלפון. אני אומר, אני מתנגד לכל מיני כאלה שמובילים ולא עושים את זה נכון, ולא לוקחים אותך נכון, ולא דורכים בנכס, ואני נגד הדבר הזה, אני אוהב שעוד דברים, אבל אחד הדברים, ואני אקח אותך לאיפה שאתה רצית לקחת אותי, זה בחיבור, זאת אומרת, אחד הדברים שחסרים תמיד למשקיעים, זה ההבנה כמה הם הולכים לשלם מס. אז יש משהו שלא נוכל לפתור להם, בגלל שאנחנו לא הולכים להתעסק עם המס שצריך להיות במדינה, אבל זה לא סתם שאמרת את זה, אנחנו רוצים לפתוח לאנשים את העיניים וקדימה.
אז בכלל, שמדברים על מיסוי בין ישראל למדינה זרה, אנחנו צריכים להיות ערים לכך שמדינת ישראל חתמה על אמנות מס, אמנות למניעת כפל מס, עם מדינות רבות בעולם. בטח עם, בעולם המערבי, עם מרבית המדינות, יש לנו אמנות למניעת כפל מס. האמנות האלה, המטרה שלהם להבטיח שכאשר קורית עסקה, שמייצרת התעשרות אצל מישהו, הוא לא ישלם עליה מס פעמיים, גם במדינת התושבות, איפשהו תושב לצורכי מס, וגם במדינה שבה הופקה הכנסה. כי זה בעצם הסיטואציה שאנחנו מדברים עליה. יש מדינה שאני תושב בה, ויש מדינה שבה עשיתי כסף, כשמחברים את שני הדברים האלה, צריך לוודא שלא מוטל מס פעמיים. המנגנון שנקבע הוא מנגנון של כיזוז בין שתי המדינות, כאשר בסופו של דבר משלמים את המס הגבוה, אבל לא יותר מהמס הגבוה בין שתי המדינות. אמנות המס קובעות בכל, בסוגי עסקאות מסוימות, למי מהמדינות יהיה את זכות המיסוי הראשונה. ברגע שנקבע את זכות המיסוי הראשונה למדינה מסוימת, אחר כך הוא משלים את המס במדינה האחרת. כאשר אנחנו מדברים על מערכת המס הכללית בעולם, ככלל, מס הולך בעקבות התושבות. אתה משלם מס במדינה שבה אתה תושב לצורכי מס. החריג לעניין הזה זה נדלן. ברוב אמנות המס, הנדלן ממוסה במדינה שבה נמצא הנדלן. הנדלן מתקשר לטריטוריה, הוא לא מתקשר לפרסונה, לתושבות של הפרסונה. ואז אנחנו צריכים בעצם לבצע התאמות בין מערכות המס. מה קורה? מה תאונת מס השכיחה בהקשר הזה? אתה משלם מס במדינת איפה שיושב הנדלן. צורך העניין, שילמתי מס בצרפת, מחרתי נכס בצרפת, שילמתי מס בצרפת. האם כאשר אני אבוא לישראל, כל המס הזה ששילמתי בצרפת יקוזז לי ממס רווחי ההון שאני צריך לשלם בישראל? אתה יודע, צחי, שכשאתה מדבר על נדלן בחול, אנחנו לא משלמים מס שבח ומס רכישה. נדלן בחול מתמסה כמס רווחי הון. זה כבר לא חוק מיסוי מקרקעין. והשאלה היא, האם בכל מקרה כל מה שהבאתי, שילמתי שם, יבוא בהכרח לישראל ויחשב לי? ואני אומר לכם, זהירות, אל תצאו מנקודת הנחה שכל שקל מס ששולם במדינה שבה נמצא הנדלן יקוזז לכם מהמס בישראל. גם בהקשר הזה צריך להיות זהיר שלא תמצאו את עצמכם, ואנחנו רואים לא מעט דוגמאות שאנשים מגיעים לישראל ומוצאים את עצמם עם תשלום מס, תקשיב טוב, שמגיעים ל-60-65% מס על מכירת נכס בחו"ל.
זאת אומרת, שהם הלכו, פתחו איזה אינטרנט, ראו מה אמור להיות המס, שמעו את מה שאמרת, את הסיסמה הכללית.
של הכיזוז.
שזה שמתייחסים למדינה שבה זה קרה, ואז פתאום הם באים ומגלים משהו חדש.
כן, תבין, אני מדבר על 65% מס, זה הרי אגדי. כלכלית, זה ברור שזה לא משהו שצריך להיות. זה גם לא מה שהתכוונו. אנשים מוצאים את עצמם בחיכוך עם מערכת המיסים בישראל.
מה קורה גם אם יש, נגיד, אנשים הרי בעסקאות חלקם, הרי אין להם מחזורים גדולים, ויש מס יסף, ויש להם עוד תוספות, הם עלולים ליצור את עצמם מפסידים כסף.
אני לא צוחק, אתה אומר את זה בחצי קריצה, אבל זו סיטואציה שקורית. אתה חשבת שעשית את עסקת חייך, מכרת את הנכס ברווח גדול, ואתה מוצא את עצמך עם אחוזי מס לא סבירים בכלל.
מה צריך עכשיו לעשות? מי שמקשיב לנו, ואתה יודע, יושבים עליו, והיום, כל היום מציעים לו הצעות, ואתה יודע, בעקבות זה שמס הרכישה בארץ הוא 8%, ובעקבות כל מה שקורה כבר כמה שנים, זה התחיל בכחלון, וזה המשיך, אנשים בורחים, וזה נהיה יותר חזק. ובן אדם הולך להשקיע בחול, איך הוא יודע מה באמת, ואני אדבר, נתחיל בהשכרה, הרי זה מה שנכון על מחירה, נכון גם על השכרה, וזה נגמר במחירה ובסכומים. מה צריך לעשות מי ששומע אותנו?
אז קודם כל, צריך להבין שהשכרה, הזכרת השכרה, אני אפתח רגע סוגריים על השכרה. צריך להבין שהתשלום מס על שכר דירה, על הכנסה משכר דירה של נכס שנמצא בישראל, הוא שונה מתשלום מס על נכס שנמצא בחול. בחול יש לנו שיעורים שהם לא השיעורים המוכרים בישראל, כאשר אני מדווח על ההכנסה מסחר דירה בישראל. יכול להגיע בישראל, בנכס זר, תשלם 15%, בישראל יש מסלולים של פטור, יש מסלולים של 10%, יש מסלולים גבוהים יותר, אבל צריך להבין קודם כל, שמה שנכון לישראל, לא נכון להשקעה בנכס זר. שנית, צריך להבין גם מה קורה כאשר אני מממש את הנכס בחול. כאשר אני מממש את הנכס בחול, אני מוצא את עצמי משלם את המיסים על פי דיני המס המקומיים. קחו לדוגמה את נושא הפחת. מה זה פחת? פחת זה דרך להכיר בהוצאה במהלך חיי הנכס. כלומר, במהלך חיי הנכס אני יכול להקטין את התשלום שלי, הכנסות משכר דירה, כנגד קיזוז הפחת. המחוקק קובע מה שיעור הפחת שאני יכול להכיר כל שנה. בדרך כלל, בין ישראל וחול, זה לא אותו שיעורי פחת. יש לפי מדינות שאפשר...
בכל מדינה בחול יש את החישוב של הפחת, כמו בארץ?
למיטב, כן. אני לא מכיר מדינה שאין בה באיזשהו צורה פחת. אבל בעוד שבישראל אתה יכול להכיר בפחת בממוצע על המבנה, לא על המקרקעין, על המבנה שקנית, של 4% לשנה, בחול אתה יכול למצוא מדינות שמפחיתים גם על הקרקע, כלומר על מלוא הסכום, וגם בשיעורים מועצים, כי יש איזושהי מוטיבציה פתאום להכיר בפחת, לעודד קניית נדלן. זאת אומרת, בוא ניקח סיטואציה.
אני רוצה רגע להבין, כדי שגם יבינו מה שאנשים. אמרת שמכירים את זה רק במבנה ולא בקרקע.
נכון.
זאת אומרת שאם אני עכשיו קניתי דירה במיליון שקל לפני 10 שנים, והזכרתי אותה, אנחנו צריכים להזכיר שזה נכון רק בהשכרה, על הדירה הפרטית שלי אין לי את החישוב של הפחת, אני על המיליון שקל יורד לי הפחת, נכון? שזה
על רכיב המבנה ולא על רכיב הקרקע.
כן, אבל איך אנחנו יודעים להפריד במיליון את הקרקע?
כלל האצבע, יש לו חריגים, הוא שני שליש שמיוחס למבנה, ושליש שמיוחס לקרקע.
אתה יודע שזה לא נכון לשכונת הרסוף.
בוודאי שזה לא נכון. ובאמת יש דיונים עם מס הכנסה, שאתה מגיע למחירת בניין עלוב, מסכן, שיושב על קרקע מאוד מאוד יקרה, היחס הזה ששני שליש הוא לא נכון, בטח בתקופה שבה יש בועת
מבנה. פעם היו אומרים ששלד, יש לו כללים, אין.
לא.
היום הדברים נבנים אחרת, זה ההבדלים בין עסקאות הקומבינציה, שאתה יכול במקומות מסוימים לקבל 10%, במקומות אחרים 70%.
נכון. זה תלוי מאוד בערך הקרקע והשווי של הקרקע. אני רוצה רגע לחזור עוד, להשלים את הדוגמה של החול. בממשק הזה, בעצם בקו הזה שעובר באנגלית, זה כאן קרוס בורדר, ברגע שהמס הזה עובר מישראל למדינה הזרה, והפוך, קוראים כל מיני התרחשויות שצריכים להיות ערים אליהם. אני רוצה לפתוח בעוד דוגמה, וזה מתנה. רשויות המס סבורות שמתנה שנותן אדם לתושב חוץ, לא נדלן, מתנה שהוא מצורך העניין מניות, שהוא נותן, האירוע הזה של המתנה, גם שהוא לקרוב, הוא עלול להיות חייב במס. בעוד שהורשה...
מתנה אנחנו מדברים לכל אחד או רק לבן
לקרוב,
משפחה?
לקרוב, בן משפחה. בן משפחה, אני אדבר רגע על בן משפחה. אתה בדרך כלל נותן מתנות לבני משפחה.
לא, אתה יודע. אחד נותן לה מהעבד שלו.
כן, יש כאלה.
אנחנו יודעים.
ובאשר למתנה הזאת, צריך להיות ער ולהיות, לשים לב קשוב, שלפעמים הוצאת נכס מרשת המס בישראל, הוצאה מרשת המס המשמעותי, שנתתי נכס ללא מיסוי, ומחר הנכס הזה ימחר, והוא פתאום לא יהיה בתוך רשת המס בישראל. רשויות המס סבורות שבמקרה כזה מגיע להם מס על העברה הזאת, והמתנה לא תהיה פתורה. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהמצב הוא צריך להיות שונה, מצב צריך להיות, להתאים את עצמו, במיוחד שקשור במשפחה, הוא צריך להתאים את עצמו להורשה. כמו שאמרתי, אם הייתי מוריש את הנכס, אז לא היה אירוע מס. אם אני נותן אותו במתנה, למה שיהיה אירוע מס? צריכה להיווצר פה איזושהי אדישות או ניטרליות בהקשר הזה, כי זה במשפחה, ובמשפחה מתנהגים אחרת.
אתה יודע, אבל כשאני מסתכל על הורשה של מניות, לעומת הורשה של נכס, כאילו במניות זה אמור להיות יותר פשוט, ושבמניות אפשר לחלק. למשל, אם יש לך עכשיו 300 מניות, סתם לצורך המספר, ויש לך 3 ילדים, לכל אחד נתת 100.
וואו, איזה סיבוך עשית בעסק? תבין שמעסק שנועל על ידי... אחד שהחזיק ב-100%, פתאום יש לו 3 מנהלים.
לא, סליחה. אתה לקחת אותי למקום אחר.
נכון.
אתה לקחת אותי למקום שאנחנו יכולים לפתוח עליו פודקאסט נפרד, על התנהלות משפחתית בעסק.
נכון.
זה, אתה יודע, זה אומנות, ואני יכול להעיד לך מה קורה, ואני הרי עבדתי איזה 10-12 שנים, עבדתי עם אבא שלי, ולא כל אחד... זכיתי, בגלל שלי יש אבא שידע... להגיד לי רגע, ביום שנכנסתי לעסק, אני דרך העסק שלו התחלתי להתעסק בדברים האחרים, וביום שנכנסתי הוא אמר לי, שמע, אתה מתעסק באדמיניסטרציה, הוא מהנדס חשמל, אבא שלי היה עד לפני 3 חודשים, יצא לפנסיה, גיל 89, וקח את המנהלה, הנה החשבון בנק, הנה זה, אני מתעסק בזה, אתה מתעסק בזה. לא כל אחד יודע לעשות את זה.
נכון.
יש לי חבר שעזב עבודה דומה לשלי, ועד היום הוא לא מדבר עם אבא שלו, אלא שהוא ניסה לשנות דברים והוא ניסה להוביל. זה עולם מלא, זה עולם מלא. אבל כשאני מדבר על מניות, כשאני מדבר על העברה, עוד פעם, ואני לוקח חוץ מהעברה לחול של...
לא, אז העברה בארץ היא פתורה, היא פתורה. במתנה, אז בואו נשים לב, מתנה לקרוב בישראל היא פתורה. שם רגע נכסי נדלן בצד, תכף נדבר על
זה. אז אין משמעות אם אני נותן את זה לפני המוות או אחרי המוות?
אין.
אוקיי.
אין, בהקשר הזה אין. אני מזכיר שבנדלן יש לנו פה כן איזשהו צ'ופר,
יש משמעות השליש מס רכישה. יש משמעות אם האבא נתן, נגיד היו 400 מניות, והוא נתן 200 לאחד, 100 ו-100 לכל אחד מהאחרים, לא רואים בזה,
לא,
זה מה שאבא החליט.
מבחינת מס אין בעיה, הוא יכול לתת, הוא יכול לעשות חלוקה לא שוויונית, העיקר שהמתנה באמת ניתנה בתום לב, ושלא הייתה תמורה בגין המתנה הזאת, ולא מסתתרים מאחורי המתנה הזאת כל מיני כוונות אחרות, כי מס הולך לפי המהות, הוא לא הולך לפי איך שזה נראה.
אוקיי, אז בוא תשלים לי את זה, בוא תשלים לי את זה ותגיד לי, מה צריך לעשות אותו בן אדם שמחזיק גם נדלן וגם מחזיק את הדברים האלה?
אז אני חושב שבהסתכלות כוללת, אדם שהוא מתכנן נכון את המהלכים שלו, הוא קודם כל שיעשה צוואה, כי צוואה עושה סדר בחלוקת הנכסים, והיא לא משאירה את זה לדין הכללי שיחלק את זה. הורשת הנכס, כמו שאמרתי, היא לא אירוע מס, ומצד שני, אני מזכיר שאמרנו שאי אפשר להוריש הפסדים, והפסדים שווים המון כסף. אז צריך לנצל את ההפסדים על ידי אותו אדם שמתכוון להוריש. שנית, הזכרנו שהוא יכול לתכנן טוב יותר את איזה נכסים הוא מוריש כדי למצות את עולם הפטורים. שלישית, הוא צריך גם לחשוב בעצם על מה היו התשואות המקסימליות בעת ההורשה של הנכסים האלה, על ידי זה שהוא בעצם יעביר את הנכסים הזה בצורה נכונה. פה הזכרנו את האפשרות שאם יש לי בן סורר במשפחה, לפעמים זה עלות, יש בן שאנחנו חוששים שאם נוריש לו את הנכס, אז הנכסים האלה ילכו לאיבוד. אבל אני לא רוצה לנשל אותו, אני רוצה לדאוג לו. פה באמת הפתרון הזה שהזכרנו קודם של נאמנות הוא פתרון נהדר.
אני חושב שזה צעקה פה. זה צעקה פה, בגלל שזה, מי ששמע אותנו עכשיו, ובאמת, אתה יודע מה, זה גם יכול לפתור הרבה מאוד בעיות, בייחוד אם זה טיפה מישהו יותר חלש, זה דבר שיכול להיות מאוד מאוד חזק לצורך חיים המשותפים, ואני חושב שאם אני אקח את הפודקאסט הזה, אתה יודע, אם הייתי צריך לקרוא לו בשם, זה בוא נשאיר משפחה שלמה אחרי שנלך.
נכון.
אתה יודע, כל הדברים האלה שאמרת, אבל אני רוצה עוד פעם לשאול אותך, כדי שאני רוצה שאנשים ייקחו את זה. יושבים ושומעים אותנו כאן האנשים, והם אומרים, אוקיי, אז אנחנו הולכים לעשות צבא, אז קודם כל חייבים לעשות צבא. שלא נדבר על כל היפויים, כוח המתמשכים והכל, לא ניכנס, זה לא לפודקאסט הזה. אבל שומע אותנו כל בן אדם ואומר, אוקיי, אז מי הדמות? אז אולי אני לא יכול להגיע למשרד, לא רוצה להגיע למשרד תל אביבי, שאולי מצטייר בעיניי כיוקרתי. איך אני מתכנן, ואולי גם בשביל שני נכסים שיש לי, אני
פונקציה,
לא רוצה.
זה גם פונקציה של באמת מה אתה מוריש ומה יש בסל.
מי הפונקציה? מי הבן אדם? שאליו הוא צריך לפנות, מה הכותרת של המקצוע שלו, שהוא זה שיעשה לו את הסדר ואת התכנון. Yeah,
בדרך כלל זה יהיה עורך דין.
מומחה מיסים.
עורך דין עם התמחות, עם מומחה מיסים עדיף, אבל גם כזה שיודע את הרגישויות שקשורות לעולם ההורשה ולעולם הצוואות, כי יש לפה גם השלכות מאוד.
הוא חייב להיות מומחה מיסים, כן. ושהוא יבין את תוצאות. ההשלכות.
כן. כן, כן. לפעמים אנחנו משלבים ידיים ביחד עם, הרי אנחנו לא מומחים בדיני משפחה, אבל אנחנו כן מומחים בדיני מיסים, ובדרך כלל עורכי דין של דיני משפחה, הם לא מומחים בדיני מיסים. אז ככל שיש אנשים שבאמת יש להם מסה של הורשה, בהחלט לקחת שני גורמים מקצועיים, עורך דין בתחום המשפחה ועורך דין בתחום המיסים, השילוב אמור להניב את התוצאה שתחסוך הרבה כסף בעתיד. קצת כסף היום, הרבה חיסכון בעתיד.
למעשה, אנחנו אומרים לאנשים, לכו לעשות את הצוואה שלכם אצל עורך דין כזה שיאתן לכם את המעטפה.
כן.
אתם לא צריכים שלושה עורכי דין. אתם צריכים עורך דין אחד שפשוט יבנה לכם, הרי בסוף זה הטבלה, איך אתה מחלק וההוראות שמה שאתה משאיר,
נכון.
שיבנה ולפעמים, לכם את זה נכון.
ולפעמים צוואה היא הפתרון הפחות משוכלל. לפעמים יש פתרונות יותר משוכללים מצוואה. אני מזכיר שוב, הנאמנות היא צוואה משוכללת בהקשרים רבים. היא מאפשרת העברה מסודרת ומוסדרת יותר של הנכסים לדור הבא, כדי שאפשר יהיה להמשיך ולנהל אותם בצורה מיטבית. זה נקודה מאוד חשובה לעסק הזה.
רני, תקשיב. אתה יודע, אתה לא שמת לב לשעון, אבל אתה תסתכל פה. ואתה יודע, לפעמים זה מאכזב אותי שאני רואה את השעון. בגלל שאתה בא לך לדבר עוד, ואתה אדם מאוד מסקרן, ואתה יודע, קל להוציא ממך ידע.
אני שמח. אתה יודע, שמח לשתף ידע.
יש גם קטע, אתה יודע, שיש אנשים ש... אתה צריך, מה שסגרת איתם, זה מה שאתה יכול לדבר איתם, ואיתך אפשר לדבר על הכל. ועוד כנראה אני לא יודע מספיק לשאול, בגלל שאתה יודע יותר. אבל אני חושב שלקחת אותנו להבנה איך אנחנו צריכים להתנהל, וזה ממש, אתה יודע, זה זכות גדולה, שלקחנו משהו שהוא מאוד רחב, והורדנו אותו למשהו מאוד מאוד פשוט, אבל שניכנס אליו, כן. נצטרך את כל הרוחב שיש פה. אז תודה רבה ששיתפת אותנו בידע.
תודה על
יש לי איזו הרגשה כזאת, שזה לא פעם אחרונה שאנחנו נפגשים בפודקאסט או בכלל, ותודה רבה לכל האירוח המדהים הזה פה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה.